כן, אנחנו באורות ישראל, נושא שלנו היום יהיה, כמו שכתבנו לפני, המהות, התפקיד המרכזי של עם ישראל בעולם זה הטבה לכל הבריות כולם, ואנחנו נראה פה גם נראה את זה גם בפסקה ד', גם בפסקה ה' וגם בפסקה ט'. בכל דבר אנחנו נראה נקודה מסוימת מהעניין. נתחיל, כנס לעניין, פסקה ד'. עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו, וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוהי של טוב השם לכל ורחמיו הכל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק הפנימי לו, בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. אז כמה נקודות חשובות בתוך הפסקה הזאת. המהות של הרצון הפנימי, כל מהותה של כנסת ישראל, זה הרצון הזה להיות טוב לכל הבריאה כולה, בלי שום הגבלה, לתת גם מבחינה גשמית להיות טובים, וגם מבחינה רוחנית להשפיע שפע של מוסר. אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל אני כבר אומר לכם עכשיו שבהמשך אנחנו נראה את פסקה ה', ששם הוא המילה המודגשת תהיה העניין המוסרי. כלומר, הטוב זה שווה להיות בתכלית המוסרית הכי גדולה שאפשר להיות. זה הרצון של עם ישראל. מאיפה מגיע הרצון הזה? הרצון הזה מגיע ממשפט מאוד חשוב שהוא אמר פה, שכנסת ישראל היא מלבשת את האלוהות. אני בתוך הדברים שקראנו, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל, היא מלבשת את האלוהות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מגמתו בעולם זה טוב, כמו שהוא מביא את הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אנחנו יודעים מהמקובלים, בעיקר מהרמח"ל, אצל הרמח"ל זה הכי בולט הנקודה הזאת, שרצונו יתברך בבריאה זה להיטיב לברואים, וזה בעצם כל המהות האלוקית בכלל, והמהות האלוקית בבריאה זה הרצון שהבריאה כולה תהיה מחוברת לקדוש ברוך הוא, וזה הטוב, הטוב המקסימלי הכי שלם של הברואים, זה שהם יהיו קרובים כמה שיותר אל האלוקות. וכנסת ישראל, שהיא ממש כמו שהוא אומר, איננה מחולקת מהאלוהות כלל, כלומר היא ממש, עם ישראל הוא למעשה ממש הדבר הכי קרוב שיכול להיות לקדוש ברוך הוא פה בכל הבריאה הזאת, זה עם ישראל. מי שרואה חכם מחכמי ישראל אומר, ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם, כשרואה מלך ישראל, חלק, חלק זה מלשון חלק. כשרואים גוי חכם, אז אומרים, אשר נתן מחוכמתו לבשר ודם. זה משהו אחר, נתן זה אתה פה והנתינה היא לשם. חלק זה חלק, זה מלשון חלק, כן? זה גמרא בברכות בפרק 9. חלק מכבודו, אומרת, אנחנו חלק מהאלוקות, איננה מחולקת מהאלוקות, זה פשוט חלק בלתי נפרד מהאלוקות, ולכן כיוון שהאלוקות היא טובה, אז גם עם ישראל הוא טוב. איפה הדבר הזה, איפה הרב קצת מרחיב על הדבר הזה? אז ברשותכם תנו קפיצה לפסקה ט', מקווה שיש ספרים, כדאי שיהיה ספרים, אבל גם מי שלא יכול להקשיב, אני אקרא כמה שורות מפסקה ט', שהם פשוט מסבירים את מה שראינו פה בפסקה ד'. זיווג השלים דכנסת ישראל בקודש הבריחו, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. וכל שיוצא יותר אל הפועל, התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוהי של חפץ שלמות ההוויה, כן ההתאמה יותר נפלאה. וכל פעולה טובה, משפט חשוב לאדם הפרטי, וכל פעולה טובה שנעשית מכל אחד מישראל, מכשרת את היחיד ואת הכלל להתנשא אל ההתאמה העליונה הזו. והתנשאות ההתאמה מכשרת יותר את הגילוי של הנטייה האלוהית בכלל ההוויה, ושכלול שלמותה, ונותנת עוז לאלוהים. זה מופיע גם בהמשך, אבל לא נקרא את הרשב את הכל, לא רוצה ככה להאריך בקריאה, אם יישאר זמן בסוף, אז נשלים את הפסקאות האלה, אבל שימו לב לביטוי הזה, ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, אנחנו מכירים את המושג הזה, השכינה זה עם ישראל, ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, זה החיבור בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. איך קורה הייחוד הזה? אומר הרב, זה קורה על ידי זה, משהו מאוד פשוט, על ידי שאנחנו עושים מעשים טובים, כמו שאמרנו, גם בגשמיות, גם במוסר, גם ברוחניות, כל דבר כזה מגלה בעצם את הרצון האלוקי. כי מה הרצון האלוקי? הרצון האלוקי שיהיה טוב בעולם. וזה הרצון של כנסת ישראל כולה. כל אדם מישראל שעושה את המעשים הטובים האלה, ממש היומיומיים הפשוטים שכולנו חיים איתם, הוא למעשה מגלה את הרצון הפנימי של כנסת ישראל, שהוא הרצון האלוקי הפנימי, ובזה בעצם הוא מחבר בין עם ישראל, בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, תעצרו אותי אם יש צורך, בסדר? כי אני מדבר אני מדבר ברצף, אז כן.
אז
חושב שהזכרתי שבוע שעבר, ומן הסתם אני אזכיר את זה עוד הרבה פעמים. כנסת ישראל זה המושג הרוחני העליון של עם ישראל. עם ישראל זה עם ישראל בפועל. כלומר, יש פה דרגות. כשאנחנו אומרים עם ישראל שב לארצו, אנחנו מתכוונים בדור שלנו, כן, בתקופה שלנו, במאה השנה האחרונות, עם ישראל חזר לארצו. אז עם ישראל הזה, מדברים עליו כציבור, עם ישראל, אבל זה ציבור מעשי שאפשר, בסוף הוא סבא שלי וסבא שלך, וזה אנשים שאנחנו זה. כנסת ישראל זה המושג הרוחני של עם ישראל. זה כמו נשמה וגוף, זה הדבר העליון יותר. ושכינה זה יותר קרוב לכנסת ישראל מאשר לעם ישראל. כלומר, שכינה זה ביטוי רוחני, שאחד הביטויים הכי חזקים שלו זה המהות של כנסת ישראל הכללית, הרוחנית, העליונה, שאחר כך היא באה לידי ביטוי בסוף בעם ישראל בפועל, וגם בכל אחד ואחד מישראל פרטי. וגם שאמרנו, בסוף כל מעשה טוב הוא מתחבר לעניין הזה. אז חשוב לדעת, לפעמים הרי אומרים לשם ייחוד, קודש בריך הוא ושכינתה, אתה לא מבין מה אתה אומר, אתה מרגיש שאתה אומר כל מיני דברים כאלה, לא. אבל בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אני עכשיו הולך לעשות איזה מצווה, כל מצווה היא דבר טוב, כי אם הקדוש ברוך הוא ציווה את זה, אז זה כנראה חלק מהטוב של ההתגלות בעולם. לפעמים אני לא אומר את זה, אבל אני עושה את זה. אני עכשיו עוזר למישהו באיזה מעשה כזה או אחר גשמי, אז אולי אני לא אומר לפני כן שם חוץ של... אבל תכף זה מה שאני עושה. אני מייחד את הטוב האלוקי עם הטוב של כנסת ישראל על ידי המעשים שלי. עכשיו, איפה עוד הדבר הזה מתגלה ממש בצורה יומיומית? בתפילה. פסקאות, כמה וכמה פסקאות, שאני עכשיו לא, אם אני אלך לשם, אז אני אקח לי עוד איזה שיעור או שניים רק ללמוד את זה, אז אני לא יכול לחרוג פה מהמהלך שבו אני נמצא. לא זוכר באיזה שנה זה היה שלמדנו את ההקדמה לעולת ראייה וגם לפי נושאים, אז אחד הנושאים שם היה הנושא של איך משתנה הרצון האלוקי בתפילה. כלומר, איך זה יכול להיות שאנחנו מתפעלים והתפילה מתקבלת? ההסבר של הרב קוקו שככל שאנחנו מבטאים בתפילה יותר את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו הופכים בעצם להיות הוא, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. משנה באבות, עשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, בעצם כל מה שאנחנו צריכים בחיים, כל השליחות הכי גדולה שלנו, המטרה מספר אחד שלנו, זה לגרום לזה שהרצון שלנו בחיים יהיה אותו רצון של הקדוש ברוך הוא. זהו, בזה בעצם נגמר כל הסיפור. עשה רצונו כרצונך. יאיר, שיעור בית, ברוך הבא. החוזר אלינו מהבידוד, שיעור בית מקומם שמה. אז רק תיכנס לעניינים פה של זה. אז אני חוזר. עשה רצונו כרצונך. עכשיו, מה זה רצונך? רצון האלוקי, כמו שאמרנו, בגדול, במילה אחת, זה טוב. תעשה את הרצון שלך, שהוא יהיה גם כרצון טוב. עכשיו, על מה מתפללים? ברור שכל מה שמתפללים זה, זה, זה שיהיה טוב. טוב גשמי וטוב רוחני. מה מתפללים? שאנשים יהיו בריאים, ואנשים יהיה להם פרנסה, והכל, ומבחינה רוחנית, ירושלים תיבנה, ובית המקדש ייבנה. אנחנו מתפללים על שהרצון האלוקי, שהוא הרצון הכי טוב של הבריאה, הוא יתגלה בפועל. ואז גם התפילה מתקבלת, אבל אמרתי, זה נושא לשיעור אחר, לא יכול עכשיו להאריך על זה. אבל אני רק רוצה להסביר למה הוא הכניס פה את התפילה. הוא אמר, איפה הטוב הזה מתגלה ביום-יום, חוץ מבמעשים פיזית, שאנחנו עושים מעשים טובים, ומקיימים מצוות, ולומדים תורה, שהתורה נקראת טוב, וכל רגע של לימוד תורה הוא מוסיף טוב לעולם, לאדם עצמו ולעולם וכולי, והתפילה היא, כל מה שאנחנו עושים בתפילה, זה מתפעלים, לא מתפעלים רק על עצמנו, פעלים על הכלל, על תיקון העולם, שזה הטוב של העולם, וזה מתחבר עם הגאולה. כי למה אנחנו משתוקקים לגאולה? כי בגאולה, הרי מה זה גאולה? הגאולה זה בסוף לחזור לשורש, לחזור ל... כן, מה זה להיגאל? פרשת והר, כל הפרשה מדברת על זה ששדות חוזרים לבעליהם, עבדים חוזרים, כל הזמן זה נקרא גאולה. כלומר, ברגע שאדם שב לשורשו, שב לעצמיותו, שב למקום הפנימי שלו, זה נקרא גאולה. זאת אומרת, העולם נוצר כדבר טוב, נשמת העולם היא טובה, נשמת העולם היא אלוקית, המהלך בעולם גורם להרבה פירודים, להרבה חומר, להרבה רוע, להרבה ריחוק מהטוב, שבעצם הוא הטוב האלוקי, והגאולה זה חזרה לאותו חזרה והתעצמות עוד יותר גדולה של אותו טוב אלוקי. אז ממילא ברור שצריך לחבר גאולה לתפילה, כמו שאנחנו יודעים, מה שאנחנו עושים כל יום, סוגיה בברכות, שם דף ד', בזמן קיץ עסקנו בזה פה גם בשיעור כללי, אבל מבחינה חתית פשוטה, מבחינת התפילה כל יום אנחנו מסמיכים את ברכות קריאת שמע, קריאת שמע ברכותיה לתפילת עמידה, זה סמיכות גאולה לתפילה, כי הם בעצם שייכות בשורש שלהם לאותו דבר. נקודה מאוד חשובה שנאמרה ממש ממש בהתחלת הפסקה, פסקה ד' שקראנו, שאני לא אשכח אותה חלילה, כי היא נקודה מאוד מאוד מרכזית. כדי קצת לטבל פה את השיעור, אז אני אספר לכם סיפור שאני חוזר עליו הרבה פעמים. חוויה אישית שלי מלפני 41 שנה, הייתי תלמיד בשיעור א' בישיבת מרכז הרב, ובפורים חילקו אותנו בין אברכי הישיבה הבוגרים, וזכיתי להיות אצל הרב אלי סדן, שאז היה סוג של אברך בוגר וחצי לא רם, אבל כזה, מכירים את האברכים הבוגרים האלה שהם כזה בישיבה כאלה, הם חשובים כאלה, הם חשובים, אולי לא בתפקיד, אין להם תפקיד, אבל הם אנשים חשובים, כמו שראינו אחרי זה, כן, לאיפה הוא הגיע. ושם היה סעודת פורים. מה שהיה אז בעולם, שנת 79, כן, תקופת האבן, הברונזה הקדומה, אז מה שהיה זה היה הסכמי קמפ דיוויד שנחתמו עם מצרים, הסכמי השלום שנחתמו עם מצרים בשנת 78 למניינם. במסגרת ההסכמים האלה אנחנו מוותרים על כל סיני, כולל כל יישובי חבל ימית וישיבת ימית וכולי. וזה היה מאוד צוער, אז התחיל תנועה של התנגדות וכולי. ואז היה פורים ככה בביסום שלו, מה שאני זוכר, בביסום שלו, מקווה שאני זוכר טוב, אני הייתי שיעור א', אז לא הייתי כזה מבוסם, באתי ללמוד את העסק, איך זה עובד פה הדבר הזה, אז אני זוכר אותו פותח ספר אורות, מתחיל לקרוא את הפסקה הזאת ובוכה, בוכה, 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 בוכה. למה? כי הוא אומר, אנחנו כנסת ישראל, ההשתוקקות שלנו זה לעשות טוב לעולם. ולכן הוא אומר, אני מלמד קו זכוף על המנהיגים שלנו, הם כל כך אוהבים את העולם, ואפילו את הגויים, הם כל כך אוהבים, שהם רוצים לתת להם, הם רוצים לתת להם, הם רוצים לעזור להם, הם רוצים לתת להם, אז לכן הם עושים איתם שלום והם נותנים להם. ואז הוא אמר, אבל תראו מה כתוב פה, בשורה הרביעית כתוב, הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כלומר, שימו לב שיש פה חסד וגבורה, כן? מבחינת המושגים הקבליים. אז יש לנו חסד גדול, ואנחנו רוצים להשפיע טוב לאומות העולם. בא הרב קוק ואומר, רגע, כל חסד, אם הוא לא מאותר בגבורה, מה התפקיד של הגבורה? התפקיד של הגבורה זה להגיד לחסד, עד פה תבוא. זאת אומרת, אתה רוצה לעזור, אתה רוצה לתת, נכון, אבל רגע, למי אתה נותן? אתה מרחם על אכזרים? אתה בטוח שאתה נותן משהו שאתה צריך לתת? זה נכון לתת עכשיו? יכול להיות שלא? זה התפקיד של הגבורה. היא מצמצמת את החסד והיא מנווטת אותו למקום הנכון. אז אם אני חוזר עכשיו לפסקה, זה החוויה האישית, משהו מאוד חזק, אתם רואים שאני לא שוכח את זה כבר כמה עשרות שנים. זה נחרץ בי ככה מאוד, מאוד חזק, בלי להבין כמעט כלום אז ברב קוק וזה, תמיד שיעור א', כולו בשוק מכל מה שקורה מסביב. אבל זה נחרץ לי מאוד חזק, ואחר כך שלמדתי את זה ככה עם עצמי, בצורה רגועה, לאט לאט עם השנים, אז כמובן הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי צריך מאוד להיזהר, דווקא בגלל שאנחנו טובים, ודווקא בגלל שזה ממש שורש נשמתנו, וזה חלק מהאלוקות וכולי, דווקא בגלל זה אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי באמת אולי זה מסביר, כן? אנשי השמאל בתוכנו, באמת נקודת הקו זכות הגדולה שלהם, זה שהם רוצים לתת, כי באמת הם לא יודעים שהם, זה שהם רוצים לתת זה בגלל שהם כנסת ישראל. וכנסת ישראל היא רוצה לעזור, היא רצה תמיד ראשונה לכל איזה הרגש, לכל איזה שריפה שיש בעולם, אנחנו תמיד רצים ראשונים, ובאמת רוצים באמת רוצים לעזור. מרוב הרצון לעזור, אנחנו אומרים, מה, אנחנו לא רוצים לכבוש עם זר, אנחנו לא רוצים לפגוע במישהו אחר, אנחנו רק רוצים להיות עדינים וטובים ורחמנים וכו'. ולכן בא הרב קוק ואומר, תיזהרו מאוד מהדבר הזה, כי חסד אמיתי הוא חסד שיש לו גבולות, והגבולות הם, תלמוד על מה אתה מוותר. פה אתה אסור לך לפה לוותר. פה אתה מוותר, אתה פוגע, אתה פוגע בגילוי של כנסת ישראל בעולם. כנסת ישראל בעולם לא יכולה להופיע אם היא לא, אם היא לא תהיה מה שהיא. היא צריכה להיות בארץ שלה, יש לה ארץ משלה, יש גבולות לארץ, לארץ הזאת, וכו' וכו'. כן, לא ניכנס בנושא הזה, וזה גם נכון בכלל, גם לאדם הפרטי. אתה לפעמים מאוד מאוד רוצה לעזוב ורוצה לתת, אבל לפעמים זה לא נכון. לפעמים אדם שאם תיתן לו עכשיו צדקה, הוא ילך ויקנה עם זה סמים, אז אל תיתן לו, זה לא נכון לתת לו, זה לא כסף שמגיע ליעד שלו, אז אל תיתן. אתה צריך לדעת שעם כל הרצון הטוב, עם כל החסד וכו', צריך לאתר אותו בחוכמה ובגבורה. החוכמה היא זאת שמלמדת למי לתת ולמי לא, והגבורה מבצעת את זה בפועל ואומרת לך, עד כאן, לזה כן, לזה לא. אז עד כאן סיכום ביניים. מה ראינו עד עכשיו? פסקה ד', הרצון של כנסת ישראל הוא, המהות של כנסת ישראל, לא רק הרצון, המהות של כנסת ישראל זה להיות טוב, לתת ולעזור ברוחניות ובגשמיות. המקור של הטוב הזה זה החיבור לאלוקות הבלתי נפרד, ממש ייחוד קודש הבריך הוא בשרינטי, ממש יחידה אחת, רצונו כרצונך, רצוננו זה הרצון האלוקי, מזה נובע הטוב שבנו, מזה נובעים המעשים שלנו הטובים, מזה נובעים המצוות, התורה, כל מה שאנחנו עושים, מזה נובעת התפילה, מזה נובעת ההשתוקקות לגאולה, כן, הרצון שלנו תמיד יהיה טוב, כן, עכשיו קשה, אבל יהיה טוב, השאיפה הנצחית הזאת לזה שבסוף יהיה טוב, זה מגיע מהמקום הזה. והנקודה האחרונה שדיברנו עליה עכשיו, זה שהטוב הזה חייב להיות מלווה בחוכמה ובגבורה, כדי שהוא יינתן רק במקום הנכון, בזמן הנכון, למי שצריך לתת, ולא חלילה בצורה עקומה, שאז הוא רק ישבש את הדבר. ואגב, גם את זה אנחנו כמובן עומדים מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא במידות שלו צריך ללכת בדרכיו. במידות שלו יש גם הוא אל חסיד וכו' וכו', אבל הוא גם אל קנו ונוקה. במידות שלו יש גם חסד וגם גבורה. אז גם במידות שלנו, שאנחנו הולכים בדרכיו, גם במידות שלנו צריך להיות גם חסד וגם גבורה. עכשיו הזכרתי קודם, הערות עד כאן. נמשיך. הזכרתי קודם את פסקה ה' ונראה אותה עכשיו בפנים. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה כולה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. כן? מדהים. אומר הרב קוק, אם רגע אחד אנחנו נאבד, זה לא יכול להיות, הדבר הזה לא יכול להיות, כי זה חלק מהווייתנו, זה חלק מנשמתנו, ולכן זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיאבד. אבל הוא רוצה להגיד, תיאורטית, אם חלילה תיאורטית, אנחנו לרגע אחד היינו בלי זה, אז אנחנו היינו עובדים, וגם כל העולם היה עובד. זאת אומרת, לא היה שום טעם לעולם. אין שום טעם לעולם אם העולם לא הולך לתכלית הטוב, לתכלית המגמה האלוקית העליונה של הטוב. ולכן כנסת ישראל, כמו שהיא נצחית וכמו שהיא אלוקית תמיד ויש לה את הסגולה, שזה יהיה פה פרק אחר בנפרד בהמשך, פרק ח', ידבר על הסגולה, אבל פה הוא לא מזכיר את זה כסגולה, אבל אני אומר, זה ברור שזה מתחבר לזה, עצם מהותנו היא הנקודה המוסרית. אז גם אם אתה רואה תקופות בהיסטוריה שאנחנו חטאנו ואבינו ובגלל זה גלינו מארצנו, כי עשינו את כל החטאים בעולם ולא היינו רואים להישאר בארץ, ולקחנו שוחד וחלילה כל מה שמתואר בנביאים על מה שעשינו, לא מזמן קראנו את זה, תשעה באב, כל הקינות וכולי, אומר הרב קוק, בתוך כל זה נשאר ניצוץ אחד, עם כל השנאת חינם וכל הזה, נשאר שם ניצוץ אחד של טוב, של מוסריות עליונה, שהוא נותן לנו את כל הכוח להמשיך הלאה. בלי זה אין לנו טעם פשוט בחיים, בלי הדבר הזה אנחנו פשוט נגמרים. אפשר להגיד את זה, כי בדיוק רציתי להגיד, העובדה שאנחנו נצחיים ואנחנו כל הזמן משתוקקים חזרה לחזור לארץ, ועם כל הריחוק ועם כל הגלויות וכל הצרות וכל העונשים שאנחנו חוטפים, אנחנו לא הופכים להיות נוצרים ולא מוסלמים ולא שום דבר, אלא אנחנו נשארים יהודים, אנחנו נשארים עם ישראל ונשארים עם איזשהו רצון וניצוץ ותקווה לחזור חזרה. הניצוץ הזה, זה מה שהוא מתכוון, זה הניצוץ של המוסריות, של הטוב האלוקי שנמצא בנו, מכוסה בתקופות מסוימות בהיסטוריה, הוא מכוסה מאוד, אבל בוא לא נשכח, זה לא מכוסה בכל התקופות. זאת אומרת, גם כשגלינו מארצנו, כי הגיע לנו על מה שעשינו, בתוך כל הגלויות אתה שומע על הרבה מאוד יהודים טובים שמגלים את הניצוץ הזה, ואחרים שאצלם זה מוסתר. אבל עכשיו שחוזרים לארץ כבר אין לך קושייה הזה. אתה רואה את כל העליות והירידות שעברנו לאורך ההיסטוריה, ואתה רואה איך הגענו לארץ, והחלוצים הראשונים, הרב קוק, אורות התחייה, למדנו שנה שעברה, מזהה עליהם את הטוב. הם אידיאליסטים, הם סוציאליסטים, הם רוצים שיהיה שוויון, הם רוצים שלכולם יהיה טוב, ובשביל זה הם באים לבנות פה מדינה שהיא תהיה מדינה שהיא מדינת סמל של אחווה ושל זה טוב, שאחר כך שבגלל שהוא לא בא מתוך התורה אז הוא מתעקם ולפעמים הוא כבר מתעוות וכל מיני דברים קורים, אבל הטוב הזה פורץ ממקומות אחרים. אנחנו רואים, אני חושב שמדינת ישראל יש בה הכי הרבה עמותות של חסד ביחס למספר התושבים שלה בעולם. זאת אומרת, הטוב הזה נמצא והוא פורץ כל הזמן מכל מיני כיוונים, וככל שנהיה יותר מתוקנים ויותר קרובים באמת לקדוש ברוך הוא, כי לא תמיד מי שדתי הוא באמת קרוב לרצון האלוקי מבחינת הטוב. לפעמים הוא דתי, אולי הוא מקיים מצוות, והמצוות הן דבר טוב, אבל הוא לא תמיד אדם טוב. הוא לפעמים אדם מאוד פרטי, מאוד אנוכי, מאוד גשמי, אבל הוא מקיים מצוות כי הוא דתי. אז זה לא תמיד, ולפעמים יכול להיות אדם חילוני, שאולי לא מקיים, לא מניח תפילין, לא שומר שבת, אבל יכול להיות שהוא אדם מאוד טוב מבחינה מוסרית, הוא אדם מאוד טוב. אז לא תמיד רואים את זה דווקא באופן הזה, שהדתיים הם הטובים והלא דתיים הם הלא טובים. זה לא בהכרח אומר. צריך להסתכל פנימה על האדם ולראות אם הוא מוסרי באמת ואם הוא טוב באמת. ודאי שזה אמור להיות ככה, שמי שגם שומר תורה ומצוות הוא גם באמת יהיה יותר טוב. נסיים את הפסקה הזו ברשותכם, כדי לסיים בזמן גם את השיעור. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותינו, הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם, ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. ואתם מדבקים בהוויה אלוהיכם, בכוונה אני קורא את זה ככה, חיים כולכם היום. אז פה הוא נכנס למושגים קבליים כדרכו, שהם ככה מולבשים, אבל שימו לב לשתי נקודות קבליות מאוד עמוקות שמתחברות לנושא שלנו. אחד, נתחיל מהשני כי הוא יותר ברור, נחזור לראשון כי הוא פחות ברור. השני, אנחנו יודעים שיש שם יוד קי ואף קי שהוא נכתב ולא נקרא. מה זאת אומרת לא נקרא? אי אפשר להגות אותו. אי אפשר להגות אותו. היו הוגים אותו רק בבית המקדש, ברכת כהנים, יום כיפור, זמנים מאוד מסוימים שידעו איך להגות את השם. ככה השם הזה לנו, אנשים הרגילים, אם זה לא בית המקדש, הוא נכתב, אנחנו יכולים לכתוב את האותיות האלה, יוד קי וו קי, הוא לא נקרא. לעומת זאת, יש שמות אלוקיים שהם נקראים. יש שם אדנות, ושם אלוקים, ושם אל, ושם שדי. יש שמות אלוקיים שהם, אפשר לקרוא אותם גם, אפשר לכתוב אותם ואפשר לקרוא אותם. יש בזה הדרגתיות. השם הכי עליון, הכי פנימי, הכי גבוה, זה השם יוד קי וו קי שאי אפשר להגות אותו. השם הזה מבטא את הנקודה האלוקית הכי עליונה, שזה הטוב. כל שאר השמות הם מבטאים כוחות שונים שיש בהוויה. יש חסד ויש גבורה ויש באמצע, יש תפארת ויש כל מיני שמות שמבטאים כל מיני כוחות שאת כולם צריך, כל אחד בחלק מסוים מההנהגה האלוקית. אבל יש את המקור, טוב השם לכל, זה מעל כל זה, רק טוב אלוקי עליון. כשהוא יורד לעולם, הוא צריך חסד, הוא צריך גבורה וכו'. אבל זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהוא הזכיר קודם, זה הנקודה של האינסוף מול מה שנמצא בתוך החלל. שוב, נושא קבלי עמוק. במשפט אחד, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים בשיעורים, אנחנו יודעים שהאלוקות הייתה מלאה את הכל, כדי שיהיה נבראים, הקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, ובתוך החלל יצר פה את היצירה שאנחנו נמצאים בתוכה, שזה כל הקוסמוס, כל העולמות שאנחנו מכירים, הם מתוך החלל הזה. מחוץ לחלל הזה יש אור אלוקי אינסופי שאופף ומקיף את כל, זה נקרא אור מקיף. יש אור מקיף ואור פנימי. אור פנימי זה מה שנמצא בפנים, אור מקיף זה מה שמקיף את הכל. הטוב האלוקי הזה שהוא מדבר עליו, שאנחנו המגמה המוסרית שבתוכנו, היא אופפת אותנו, זה האור אינסוף. זה בא מהאור אינסוף. כמו השם הוויה שהוא נכתב ולא נקרא, ככה האור אינסוף המקיף, שהוא מקיף את הכל, והוא בעצם נמצא מעל, אחר כך בתוך החלל, ייברעו כבר כל מיני ספירות, כל מיני בחינות, זה כבר יהיה בפנים. בחוץ זה הכל טוב, מוחלט, אחד, שלם. הרצון המוסרי העליון הטוב שבנו, הוא מגיע משם. הוא מגיע מהאלוקות הכי עליונה, הכי גדולה, הכי גבוהה. זה רק מראה כמה הדבר הזה גדול, ולכן הוא אמר שזה יותר גדול מאיתנו. כלומר, אם אתם זוכרים פה משפט בהתחלה, הוא אמר, אנחנו אוהבים את זה יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. איך זה יכול להיות? בדרך כלל אין לך משהו שהוא יותר, אין לך משהו שאתה יכול לאהוב אותו יותר ממה שאתה יכול לאהוב את עצמך, כאילו זה לכאורה מין משהו כזה נסתר, משהו לא ברור, אבל לפי זה ברור. כי עצמנו זה כבר הגילוי שלנו פה, בתוך בתחילת השיעור, שאלת, כנסת ישראל, עם ישראל. אנחנו אוהבים את עם ישראל, עם ישראל בפועל שנמצא, אנחנו אוהבים את עצמנו. אבל הכנסת ישראל, שזה החיבור לאלוקות האינסופית, זה יותר גדול מזה. ומשם אנחנו שואבים את כל הכוח, ולכן אנחנו מבינים שכל מה שאנחנו אוהבים את עצמנו, זה בגלל הדבר הטוב, המוסרי הזה שנמצא בנו, שהוא חלק מאותה אלוקות אינסופית שאנחנו חלק ממנה, ומבטאים אותה פה בתוך העולם הפנימי הזה, עם כל המורכבות כבר שיש פה בתוך העולם הזה. אם יש לנו 3 דקות, אז רק אני אקרא ברשותכם את סוף פסקה ט', שקראנו את החלק הראשון של הקודם, אז ככה להשלמת העניין, אני אקרא, ובמעלה העליונה של כנסת ישראל, לא יש שום הפרש בין הנטייה שמתגלה על ידי ההשפעה של החיים האלוהים בכלל ההוויה, למה שהוא מושג בכללות האומה. ולשם זה אנו שואפים בכל פעולנו, ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. אני אמרתי את זה קודם, לפני שזה הופיע בפסקה עצמה, אמרתי את זה בתחילת הפסקה. ומתלבשים אנו אהבה על ידי הנטייה הקוסמית בכללות ההוויה. זה מה שהזכרנו קודם, העירייה הקוסמית, זה ממש הכוללת מאוד, שהקדוש ברוך הוא, באור המקיף הזה, הקוסמי הזה, אנחנו מתחברים לאור הזה שהוא כולו מלא אהבה, שהיראה בטלה בה לגבי אהבה. כי כללות ההוויה רחוקה היא משינויים לרעה, רק עוז וחדווה במקומו. שימו לב, עכשיו זה מסביר עוד יותר את מה שאמרתי קודם. השם שנכתב ולא נקרא, האור האינסופי האלוקי, הם בבחינת עוז וחדווה במקומו. שם יש רק טוב ורק אהבה. אבל כשזה יורד לעולם שלנו, צריך מאוד להיזהר שתהיה רק אהבה. כי מה אמרנו בתחילת פסקה ד', אם תהיה רק אהבה ולא יהיה גבורה, זה יהיה מסוכן מאוד. לכן מגיע המשפט הבא ואומר, ומצד כנסת ישראל, הננו מתלבשים גם כן יראה, שלא יסתם האור ממנה. אם אנחנו נהיה הכל מלא אהבה, אנחנו פשוט ניבלה באור האלוקי, ופשוט לא נהיה פה, או שנעשה פה כזה חסד, שהוא בסוף, כמו שאמרנו, הוא לא יהיה טוב. ובהתנסענו ליסוד הייחוד, הייחוד של קודש הבריחו ושכינתי, הננו מתמלאים אהבה ויראה בחוברת אחת. והכוח הנעלם החודר בפנימיות ההוויה ובכל הנשמות, העולה למעלה מכל המגמות, פועל עלינו באור אחדותו, בשם כל ישראל. כן, מתחילים מצווה, מתחילים דבר טוב, אומרים, בשם איחוד קודשה בריחו ושרתי, בשם כל ישראל. למה בשם כל ישראל? כי כל ישראל, מה שהם רוצים, זה לגלות את הטוב האלוקי. הטוב האלוקי מתגלה דרך כל מעשה טוב, כל מצווה, כל תורה, כמו שאמרנו. כדי שהוא יהיה מדויק ונכון, הוא חייב להיות עם אהבה ויראה ביחד, כי אם חלילה הוא רק, כמובן שאם הוא רק יראה, אז ברור שזה לא טוב, כי אז חסר כל האהבה, כל החסד, כל הטוב, אבל אם זה יהיה רק אהבה, זה גם לא יהיה טוב, כי כמו שאמרנו, חסד בעולם, העולם הזה שלנו בפועל, הוא צריך את האיזון שלו, וגם הקדוש ברוך הוא ברא אחר כך שמות אחרים שיש בהם גם גבורה וגם דין שהם אלוקים וכולי, שהם מצמצמים את האור האלוקי העליון, שהוא באמת עוז וחדווה במקומו, שם הכל טוב, משם אנחנו מקבלים את עצם הכוח לטוב. בפועל בעולם שלנו הוא צריך להיות מוגבל עם הגבורה, עם החוכמה, עם היראה, כל המידות האלה שהם מגבילות את הטוב ומנווטות אותו למקום הנכון שלו. בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו, יישר כוח. לוחצים פה על האדום?